אני דוקטור פינקי פיינשטיין, ואני לא אשתוק. כמה שזה חשוב בימינו שרופא יכול להגיד, אני לא אשתוק. כשיצאתי לדרך, אמרתי שאני לא אשתוק, לא תיארתי לעצמי שגם חצי שנה אחרי, אני עדיין אהיה בין הרופאים היחידים שלא מוכנים לשתוק. אבל יש לי תקווה. יש לי חזון. אני יודע שכמוני יש עוד רופאים שפותחים את הפה, יפתחו את הפה, וזה יהיה חלק מהסמל של החזרה הביתה. של תהליך הריפוי שאנחנו נעבור פה בקבוצה, כעם, כאנושות. תהליך ריפוי שכמו כל תהליך ריפוי, מתחיל במשבר. מתחיל בפצע גדול. אפילו מתחיל בסכנה. אנחנו נתונים היום לסוג של מתקפה פסיכולוגית, ביולוגית, על ידי ממשלות רבות כנגד התושבים, עם לחץ ומניפולציה ואפילו כפייה להשתתף בניסוי, לקבל אל הגוף חומר שלכאורה אמור להציל את האנושות מתוך איזשהו וירוס שהוא לא כזה מסוכן כפי שהוא מוצג. אנחנו משתתפים בניסוי הזה עכשיו. והניסוי הזה יש בו כל כך הרבה אלמנטים של איך לא עושים ניסוי. יש בו כל כך הרבה בעיות, יש בו כל כך הרבה סכנות, יש בו כל כך הרבה נפגעים, ויחד עם זה חלק מהסיפור, חלק מההתקפה, זה שהתקשורת והממשלה והממשלות לא מספרים לנו את כל האמת על זה. מנסים בכוח לשווק לנו את זה, לא מספרים על הבעיות, על הנזקים, על תופעות הלוואי, על הסיבות האמיתיות שהם כל כך לחוצים לדחוף את זה לנו, על סימני השאלה לגבי מה יהיה ההשלכות של זה לעתיד. בדיוק בשביל זה הקמתי את ועדת החקירה האזרחית, כדי לעמוד ממול, לראות, לאסוף מידע, לתעד ולשקף, כדי להתמודד עם מנגנון ההכחשה הגדול סביב מה שקורה באמת. אני מאמין שזו הדרך הביתה. זה מתחיל במקום כואב, זה מתחיל במקום מסובך, זה מתחיל במקום מאיים, זה מתחיל במקום שגוזל זכויות אדם, זה מתחיל במקום שהממשל משתמש במניפולציות של שקר והפחדה, כדי לגרום לאנשים לקבל החלטות מוטעות לגבי הגוף שלהם, זה מתחיל מפה. אבל אני איש ריפוי. אני תמיד הובלתי קבוצות קטנות וגדולות לתהליכי ריפוי משמעותיים, ואני גייסתי את עצמי עכשיו, לא רק בשביל להתגונן מפני התקפה הזאת, אלא כדי למנף אותה, כדי שנוכל דרכה, דרך ההתמודדות ודרך השינוי שנחולל תוך כדי ההתמודדות, נוכל דרכה ללכת הביתה. ומה זה הביתה? מושג אינדיבידואלי שכל אחד יכול להדהד בתוכו. המקום הטוב יותר שאנחנו יכולים ליצור. מקום שבו ריפוי הוא באמת ריפוי. מקום שבו אנחנו פועלים מתוך הכוונה הטובה להיטיב עם עצמנו ועם אנשים אחרים. אז בתוכנית הזאת אני הולך לחשוף כמה דברים שכבר נחשפו, אבל אני הולך לתת להם אלומה של אור, הולך להציג כמה דברים, ובסוף המפגש הזה, סוג של מפגש, אני גם הולך להציג את מה שאני מאמין שנכון יהיה לעשות עם הזמן כתהליך ריפוי. אז בואו נתחיל. אני רוצה לברך את העיתונאי ערד ניר על תהליך התעוררות. ערד ניר תמיד גילה סממנים שהוא לא לגמרי משתף פעולה עם הנרטיב ועם ההשתקה, אבל הוא לא עשה צעד משמעותי. והנה, ערד ניר מתחיל לגלות סימנים של התאוששות. ואני מאוד שמח על זה. ואני אומר את זה באמת, ואני לא אומר את זה בציניות. זה מאוד מרגש אפילו, כי ככה מתחיל שינוי. זה מתחיל מצעד אחד קטן, ואני יודע שזה קשה שם לעיתונאים. אני לא רוצה רק לבוא אליהם בטענות, אני יודע שקשה. אני יודע שכמו שקשה לרופאים, קשה לעיתונאים. הם עושים שגיאות, הם בלי כוונה משתפים פעולה עם פשע, אבל אני מבין שהם תחת לחץ כבד. אז אני רוצה להודות לערד ניר, ואני רוצה להציג כמה דברים שערד ניר כותב בימים האחרונים. לקראת זה שרוצים עכשיו להתחיל את החיסון, השלישי, עוד לפני שבכלל ה-FDA מאשר את זה, בישראל כבר זה לא מעניין אם יש מחקר, אין מחקר, לא משנה, העיקר לדחוף עוד ועוד את החומר המסוכן הזה. הרב ניר כותב ב-N12, דחף בלתי מוסבר. למרות ההמלצה, למשרד הבריאות אין כרגע שום דרך לקבוע באחריות שמתן חיסון שלישי הוא בטוח ויעיל, לא נותר אלא לתהות לגבי המחויבות של משרד הבריאות למוצר של חברת פייזר. למי הממשלה שלנו נאמנה? כך מרמז ערד ניר. לפייזר, לחברת תרופות, לא לתושבים. ואם זה מגיע לחשבון בריאות הציבור, בקורונה, כמו באיראן, מומלץ להמתין לאישור מארצות הברית. ככה ערד ניר אומר, כל הכבוד ערד. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הסיכום דוח הביניים של ועדת החקירה האזרחית מחודש מרס 2021. מה כתוב בו? מדחף בלתי נשלט לסחרור עברייני. עכשיו אני מחזיר אותנו למה שכותב ערד ניר. דחף בלתי מוסבר. ובאמת שאלה, מהו הדחף? מהו הדחף הזה? הדחף לדחוף זריקות. אנחנו נכנסנו לזה עמוק בדוח שלנו כבר אז, בחודש מרס 21, וזה עבר להרבה ידיים, כולל בחול, אבל משום מה, התקשורת הישראלית לא התייחסה. בדוח המעמיק שלנו, שהתחקה אחר המניעים האפשריים של ראש הממשלה דאז, לדחוף את זה בכוח, באגרסיבית, במניפולציה לתושבים, בלי לדעת אם בכלל זה בטוח. אז אני שמח לראות שהדוח שלנו חלחל, שערד ניר קרא אותו ככל הנראה, ומשתמש במושגים שלנו. יש פה אכן דחף בלתי נשלט, דחף בלתי מוסבר. וטוב שערד שם את זה מול הפנים שלנו. הלאה, עוד כותב ערד ניר. ערד ניר לוקח חומר שפרסמנו, שהתגלגל ברשת, חומר נפיץ כל כך חשוב. והוא כותב ככה, בימים אלה, פרסמתי הקלטה מדיון צוות הטיפול במגפות, מ-17 למאי, לפני חודשיים בערך, שבו אומר המזכיר דוקטור טל ברוש, שמטרת התו הירוק הייתה לשכנע, לכפות, להוביל את הישראלים להתחסן. וואלה! אנחנו הרי אומרים את זה כבר מזמן. התו הירוק אין לו באמת תכלית בריאותית. התו הירוק הוא כלי לכפייה. הוא כלי להלחיץ אנשים. זה לא באמת שאם נשים בחלל מסוים מחוסנים ולא מחוסנים, ובחלל אחר זה גם זה, הם יוכלו לא להיות או כן להיות, לא שיש לזה ערך רפואי. לא תמצאו אפילו רופא רציני אחד עם אינטגריטי שמסכים לזה. זו שטות גמורה. זה היה ברור. שכל התו הירוק וכל המאומה סביב זה, נועד רק לדבר אחד, להלחיץ ולכפות, ואכן זה גרם להרבה אנשים, כנגד רצונם, להסכים לאונס הזה, שיוחדר לגופם החומר הזה, רק כדי שיוכלו להיכנס ולעבור ולעבוד ולבלות. והנה, חודש אחרי שפרסמנו את ההקלטה הזאת, וזה רץ ברשת, ומשום מה, זה לא הגיע לשום מהדורת חדשות, החומר הנפיץ הזה, השקר הזה, שכל סיפור התו הירוק הוא רק כלי כפייה, הנה ערד ניר סוף סוף כותב את זה. פרסמתי את ההקלטה הזאת. ההקלטה הזאת נמצאת אצלנו, זה היה ידוע, אבל משום מה, רק ברשתות החברתיות זה ידוע, ולא בתקשורת המיינסטרים. אז הנה, ערד ניר מתעורר. איזה כיף. הלאה. ערד ניר גם מוביל את העוקבים שלו לציוץ שבו הוא כותב, אחד שמכנה את עצמו מויז הקטן, תארי להגיד את זה, אבל מאז שאתה שר הבריאות, אין שקיפות. אין שום דאטה שמשותפת בענייני קורונה. לא יכול להיות בעולם שהציבור לא יודע מה אפקט החיסונים, כי אתם לא משחררים שום מידע שניתן להבין. זה אומר ערד ניר, שפו ערד ניר. ככה צריך. לנשוך אותם. להיות אופוזיציה לוחמת מתוך העיתונות, זה מה שאנחנו צריכים היום. זה חלק מהריפוי. כל הכבוד, ערד ניר. ברכות. אני אומר את זה בכל הרצינות. הלאה. עכשיו, רגע, יש פה בלבול. אוקיי, לפני זה. אז אני חוזר למצלמה ראשית. כן. מכיוון שכך, א', זה נותן לי תקווה. שכל העבודה שאנחנו עושים, באמת במרחבים הלא רשמיים, חושפים מידע, חושפים מידע, חושפים מידע ומפיצים אותו, זה נוטע בי תקווה לדעת שבעצם גם אנשים שלא מספרים על זה במקומות הרשמיים, כמו כתבי בריאות או בממשלה, שר הבריאות, הם יודעים על זה גם כן. אם אנחנו נחשפים לאלפי תופעות לוואי, אלפי תופעות לוואי, בכלים המוגבלים שיש לנו בוועדת החקירה, ומדובר פה בפגיעה רב מערכתית, לא רק מיוקרדיטיס, אין מערכת בגוף שלא נפגעת מהחומר הזה, אם אנחנו יודעים על זה, לא ייתכן שמנהלי מחלקות בתי חולים לא יודעים על זה, לא ייתכן, הם חשופים להרבה יותר מידע, לא ייתכן ששר הבריאות לא יודע, הם יודעים ולא מספרים, וזהו פשע. אז מכיוון שככה זה עובד, שאחרי שאנחנו חושפים לוקח זמן, ומתישהו מישהו מתעורר בתקשורת כמו ערד ניר, אז אני רוצה לתת כמה דוגמאות לדברים שאני רוצה שיחשפו. כמה דיווחים אותנטיים של תופעות לוואי. כן. עבור למצגת. אני רוצה להציג כמה דיווחים אותנטיים, כפי שהם מגיעים אלינו. חלקם דרמטיים יותר, חלקם דרמטיים פחות, הרבה אנשים שאיכות חייהם נפגעת, ואני מאמין ומקווה שככל שנמשיך לחשוף את זה, זה יידחף כלפי מעלה. אז הנה, דיווח אחד, ב-6 לינואר 2021 חוסנתי חיסון לקורונה, וב-11 לינואר קמתי עם טינטון חמור, צליל תורדני באוזניים, פשוט שריקה וצפצוף אדיר יוצא מאוזני וממוחי, כולל ירידה בשמיעה בתדרים הגבוהים, אין לי הפסקה של שנייה מהצפצוף הנוראי הזה, חיי הפכו לסיוט אחד נוראי ומתמשך 24/7, מופנית להרבה רופאים, אך קצרה ידה מלהושיע, על סף ייאוש טוטלי. איך זה שאנחנו לא שומעים על זה בתקשורת? כלום! אלפי אנשים סובלים מטינטון, זה משבש להם לחלוטין את איכות החיים. איך זה שאנחנו לא שומעים על זה? איך זה שמתנהגים כאילו זה לא קורה? פושעים, נכון? אז אנחנו לא נפסיק, אנחנו נמשיך לדווח. איך מרגישים אותם אנשים שנפגעו? אף אחד לא מכיר בהם, אף אחד לא יפצה אותם, אף אחד אפילו לא חוקר דרך לטפל בהם, כי לא מכירים בהם כנפגעי חיסונים. זה פשע נגד האנושות. הלאה. עוד דבר עכשיו, הנה. אישה שמדווחת על אנשים אחרים. למה אנחנו צריכים שאנשים ידווחו על אחרים? כי אנחנו בתת דיווח. כי משרד הבריאות לא מדווח. כי יש הסתרה. אז הנה דברים שהיא נתקלה בהם. בחור בן 33, בריא, חסון, טבעוני, המקפיד על בריאות וספורט, חוסן בין הראשונים. לפני שבוע התעלף, החל לפרקס, פונה לבית חולים ובדיקת סיטי, נמצא דימום במוח. בן 33, זה לא אמור לקרות, זה אמור להיות אחד לכמה מיליונים. שתיים, אישה בת 56, חוסנה בין הראשונים, מנופאוזה מזה 4 שנים, 4 שנים היא כבר אחרי סוף הווסת. פתאום חזר המחזור, הייתה בהלם. בחורה בת 25, התחסנה ותוך כמה ימים החל דימום וגינלי בלתי סביר, עם גושי דם מטורפים, כמו בהפלה, סיפרה לי שמתחרטת והתחסנה כי חוששת שלא תוכל ללדת. לצערי זה יכול להיות בדיוק הפוך. מישהו מדבר על זה בתקשורת? הלו שם, כתבי בריאות. זה הבריאות שלנו. אתם מועלים מתפקידכם שאתם לא אומרים את זה. בחורה בת 40, מאז החיסון סובלת מחולשה, עייפות, כאבי גוף ודיכאון. לא חשוב לעדכן את זה? בחורה בת 27, מאז החיסון המחזור החודשי שהיה סדיר, החל להופיע בצורה מאוד לא סדירה. גבר בן 61, חזק, ועוסק בעבודה פיזית, מאז החיסון מתלונן על חולשה, כאבי גוף ועייפות, אמר לי שהוא בטוח שזה בעקבות החיסון. איך הוא יודע את זה? כי חייו השתנו לחלוטין. לפני החיסון היה באדם אחד, אחרי החיסון אדם אחר. מישהו בכלל רוצה להתווכח אם זה קשור או לא קשור? טוב, הלאה. עוד אחד, לא בטוח שיש קשר לחיסון, אבל 10 ימים אחרי החיסון השני, התחלתי להרגיש לא טוב, חודש אחרי, תסחיף ריאות דו צדדי, לא ברור עדיין מאיפה הגיע. אני בן 48, צעיר ובריא, ואנחנו יודעים, ואני תכף אדבר על זה, שחלק גדול מדרמת תופעות הלוואי, קשור בכך שהגוף מייצר הרבה קרישי דם, אחרי שהחומר הזה נכנס אליו. עוד דיווחים. אני בת 45, לקחתי את החיסון הראשון, מאז אינני יכולה לסחוב קשית, לישון על צד שמאל בקושי יכולה להרים את היד שלי. יש לי נמלים ביד, כולה רדומה. יש מצבים שאני ממש מרביצה ליד מכאבים. אשמח לעזרה בתביעה, ממש הרסו לי את התפקוד היומי שלי. אפילו חיי האישות שלי עם בעלי נהיו מוגבלים בגלל היד. ממש כואב לי ברמות. אני קמה בבוקר עם בכי על בסיס יומיומי. הלו! הלו, הילה אל רואי, אתם שומעים? יש שם אנשים שסובלים, איפה אתם? מה, אתם נאמנים לחומר? אתם נאמנים לפייזר כמו הממשלה? תשמעו את זה עכשיו, תפרסמו את זה בעוד חודש מצידי, אבל תעשו את העבודה שלכם. הבן שלי בן 26, כך אמר לנו יעקב, נפטר מוות פתאומי בשינה לאחר שעשה את החיסון השני, לפני בדיוק כחודשיים. לא מעניין אותי כרגע כל סיפורי הקשור לא קשור. זה קשור עד שיוכח אחרת. ככה פעם הייתה רפואה אמיתית, עם אינטגריטי. קשור עד שיוכח אחרת. בסופו של דבר, זה מחזיר אותנו לפה. הנה הטבלה, טבלת תופעות הלוואי, ששם אנחנו אוספים את כל הדיווחים. אני רוצה לקוות שכמו שערד ניר יתעורר, הוא ימשיך להתעורר. הוא ייקח את הדוח הזה שגלוי בידיו, כמו שזה גלוי ונמצא בידיהם של כתבי בריאות אחרים, כמו שזה הגיע בוודאי לאנשי משרד הבריאות, יסתכל על המידע, ישקף אותו, ויתחילו לחקור מה לכל האורחות קורה פה. זה לא רק מיוקרדיטיס, כל מערכות הגוף נפגעות, בגלל כל מיני קרישי דם ועוד מהלכים שאנחנו אפילו לא יודעים, למה יש כזאת רעילות אצל חלק מהאנשים מהתרכיב הזה. אוקיי, אז אני מאמין לאור זה שדברים מתחילים לצוף, שזה התוצר של העבודה שלנו. זה קשה בהתחלה, זה קשה להתמודד עם ההכחשה, עם ההסתרה, מתנהלים כאילו אין, כאילו זה רק, זה זניח. הם הופכים קבוצה ענקית של נפגעים לשקופים, לזניחים, אבל אנחנו לא ניתן להם. אנחנו נמשיך ונחשוף. ואנחנו נמשיך לומר שיש פה פשעים נגד האנושות. פשעים נגד האנושות, ואנשים יום אחד יעמדו לדין. יש פה כפייה ומניפולציה של אנשים להשתתף בניסוי רפואי. למה בכלל יצרו את קוד נירנברג? בגלל הלקח של מלחמת העולם השנייה. שמנגלה עשה ניסויים בבני אדם, רצו למנוע שלא יקרה דבר דומה לזה. והנה, זה קורה. מניעת מחקר או טיפול רפואי בנפגעי הניסוי, מכיוון שזה ניסוי שלא חוקרים אותו. לא אוספים מידע לגבי הנפגעים. לא אוספים ולא משקפים לציבור את האמת לגבי מה שקורה. אז מצד אחד זה ניסוי, אומרים שהתוצאות שלו יהיו ב-2023, אבל לא אוספים את המידע לגבי הניסוי. מה הם מתכננים בכוח שזה יצא טוב, למרות שזה לא יוצא טוב? זה פשע נגד האנושות. מניעת הפצת מידע עולמי לגבי סכנות ונזקים של חומר הניסוי. הטעיה קטלנית. העובדה שהרבה אנשים בתקשורת לא מדווחים, ואפילו לא מודעים, לא מחפשים, לא מסתכלים, שיש הרבה נפגעים, משתפים פעולה עם מניעת הפצת מידע ברמה העולמית, מישראל לחוצה ובכל מקום אחר, וברגע שאנחנו לא נותנים למידע הזה, על זה שזה יכול להיות קטלני, אנחנו משתפים פעולה. אנחנו נותנים להטעיה הקטלנית הזאת להתרחש. זה פשע נגד האנושות. ואני יכול מיד להצטרף לאחד הדברים המביכים שראיתי לאחרונה. שר הבריאות, במקום להמתין, לא יודע מה בוער, במקום לקבל החלטות מרחיקות לכת, לדחוף לזריקה שלישית, לדחוף לזריקה לילדים, הכל דחוף, דחוף. הוא מודה, אין לי מידע מלא על התחלואה בקורונה. יש לי חדשות בשבילך, מר הורוביץ. אין לך מידע מלא על כל מה שהוא קשור לזה. על החומרים האלה שאתם קוראים להם חיסונים. על כך שזה ניסוי גנטי. על כך שזה הורס הרבה חיים של אנשים, על כך שאנשים מתים. אני מעדיף לחשוב שאין לך מידע מלא, כי אם יש לך מידע מלא, אתה כבר פושע כבר עכשיו. אוקיי, מה יש לנו בהמשך הדרך? עד כאן הדיאלוג שלי עם העיתונות, וההבטחה שלי שאנחנו נמשיך לחשוף ולשתף בכל הערוצים, ברשתות חברתיות, מידע שמגיע לנו והציבור ימשיך לדווח לנו, וממשיכים לדווח לנו עד היום, חצי שנה אחרי שהחל קמפיין החיסונים. עכשיו אני רוצה להציג בפניכם מידע שמסתובב ברשת, שאמור להדאיג את הקהילה המדעית והקהילה הרפואית, ולשים סימני שאלה לגבי כדאיות ובטיחות החומר הזה. אני לא אומר שכל מה שאני אכתוב הוא בהכרח נכון, או כל מה שאני אגיד הוא בהכרח נכון. אני אומר אבל שבהכרח זה צריך לעורר סימני שאלה, ואם לא מוכרחים, מוכרחים, אז לעצור. שיקול דעת, אחריות על בני אדם. ובכן, פה בתמונה הזאת אפשר לראות שיש טענה, ואני שמעתי אותה כבר כמה פעמים, ואפילו חלק מתופעות הלוואי שהגיעו לנו קשורים לזה, שהחיסונים לקוביד-19 עלולים לגרום למחלת מוח ניוונית, שדומה למה שנקרא פרה משוגעת, או ג'ייקוב קרויצפלד בשפה הרפואית, גם, או משהו דומה לזה. אני לא בטוח לגמרי המושגים, אל תתפסו אותי במילה, אבל זאת מחלת מוח ניוונית. כבר קיבלנו כמה דיווחים על מחלה כזאת שהחלה לאחר החיסון. האם זה בגלל? לא יודע. האם חשוב להציף את זה, להגיד שאולי זה כן הכרחי, ככה פועל המדע. שומעים שאלות, אומרים אולי. לא יכול להיות שאנחנו מגוננים על החומר הזה, ולא נותנים לאפשרות שאולי הוא מזיק לצוף. אם האפשרות הזאת קיימת, לעצור, לעזאזל, אתם אחראים על חיי אדם. הלאה, מתוך מערכת ויירס האמריקאית, עדכון, חשוב לתת את העדכון הזה. סך הכל דיווחי תמותה עוברת את ה-9,000. מי המנצח, למי הכי הרבה דיווחים? רגע, אני אנסה לזוז. פה אתם רואים, 5,700, מי המנצח, למי שחרר בדיווחי תמותה, ניחשתם נכון, חברת פייזר. אוקיי? ולא פחות חשוב להראות, אולי זה קצת מטושטש, אבל אני אקריא לכם. מגילאים 0 עד 11, בארצות הברית, כבר יש 3 דיווחים של תמותה, החומר הזה. מגילאים 12 עד 15, בוא נראה נכון, או 17, אני חושב, 12 עד 17, ניקח כרגע כדוגמה, יש שם 6 דיווחים של תמותה. חשוב גם להגיד, הדיווחים האלה, זה עם אמא של התת דיווח, מעטים מאוד מדווחים, צריך להכפיל את זה פי 10, פי 20, פי 50, כדי לחשוב על התמונה האמיתית, המזעזעת שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין אותה. יש לנו פה תמותת צעירים, ומישהו במשרד הבריאות שלנו, כאילו לא רואה את זה, כאילו לא שמע על זה, אומר להורים, איזה פשע להגיד להורים, זה בטוח, זה חשוב, זה דחוף, אחרת יהיה להם איזה long covid, תנו להם, זה בלתי הפיך לעזאזל, זה בלתי הפיך, מה הדחיפות, אף ילד לא מת מקורונה, כבר יש לנו מתים מהחיסון. קשה לעמוד ולהכיל את עומק הפשע הזה. הלאה. חוזר רגע למצלמה הראשית. אחד הדברים שנחשפים עם הזמן יותר ויותר, זה הסיפור של קרישי דם. כל מיני סוגים של פתולוגיות שבאות אחרי הזריקות האלה, שקשורות לקרישי דם. אם זה תסריף ריאתי, אם זה אוטם שריר הלב, אם זה שבץ מוח, אם זה מה שנקרא TTP, טרומבוציטופניה, כל מיני דברים, וקרישי דם זה אחד הדברים הכי מסוכנים שיכולים להתרחש בגוף האדם. וכך קורה שדוקטור מאוסטרליה, דוקטור צ'רלס הופה, רופא משפחה עם אינטגריטי, אחד שלא מכר את נשמתו, אחד שלא פחד, עשה בדיקה לאנשים בשבוע שאחרי קבלת הזריקה הזאת, עשה להם בדיקה, נקראת בדיקת D-דיימר, שזה חומר שעולה, בכמה מצבים, ביניהם כאשר יש יותר קרישת דם בגוף. זה עדיין לא אומר ב-100% שזה נכון, אבל זה מאוד מרמז. והוא גילה שאצל 60% מהאנשים שקיבלו את הזריקה, D-דיימר עלה באופן משמעותי. מה שמרמז על האפשרות שמתרחשת קרישת דם בכלי הדם הכי 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 קטנים, שעושים מה שנקרא אוטמים קטנים, הפרעה באספקת דם, לב, בריאות, במוח, כולל נזקים בלתי הפיכים קטנים שהולכים ומצטברים. אני אדלג רגע אל דוקטור, לא זוכר בדיוק את שמו כרגע, הוא רופא הודי, שגם כן מתעסק בווירולוגיה, אומונולוגיה, הוא מופיע הרבה ברשת, והוא מבקש להזהיר, מוקרית, דוקרית, לא זוכר את השם שלו כרגע, הוא מבקש להזהיר על סכנה, והוא מביא את כל החומר, הוא מביא את המידע. איך זה שלא מקשיבים להזהרה שלו? מה שהוא אומר, זה שהחלבוני הספייק, שנוצרים בכל תאי כלי אדם, גורמים לכך שמערכת החיסון תזהה את כלי אדם שלנו בכל מקום, כאויב. וככה היא תעשה סביב כל חלבון ספייק שהיא תראה בכל מקום בגוף, התקפה חיסונית, תעשה התקפה דלקתית, שבסופו של דבר ממנה ייצאו עוד קרישי דם. מישהו מקשיב להזהרות האלה? הלו, משרד הבריאות, אני מוכן לחתום, להתערב, שבעוד כמה חודשים, שנים, זה פתאום יהפוך לידיעה עיתונאית. אנחנו מתחילים את זה מפה. אני חוזר אחורה. מכירים את דוקטור רוברט מלון? מאחד מממציאי טכנולוגיית ה-mRNA? אתם יודעים מה הוא אומר? את מה שאמרתי כרגע. מישהו מקשיב לו? לא, למה? כי דחוף להם לדחוף את זה. שזה כמובן פשע. הוא אומר את זה בשידור, מול פני אומת ארצות הברית. אין שקיפות לגבי הסיכונים מהחיסון. איך אני יכול בכלל להעריך את הכדאיות אם אין שקיפות לגבי הסיכונים לאור מה שהצטבר עד עכשיו, ולאור זה שאנחנו לא יודעים? מישהו מקשיב לכל הרופאים האלה? מישהו בוחר שלא להקשיב? בואו נתקדם. בסופו של דבר, מה שחשוב לי לספר, מעבר לכל הבעיות, מעבר לכל הערכה שלי, שאכן, ככל שנעשה יותר עבודה, זה יגיע גם לתקשורת, אנחנו לא נניח לזה, אנחנו נדחוף ונדחוף, יקראו לנו קונספירטורים, יקראו לנו מכחישים, יקראו לנו מתנגדי חיסונים, ובסופו של דבר, האמת אצל האור, כי אנחנו לא נרפה מזה. מעבר לזה, חשוב לי לתת את החזון שלי, של איך אנחנו נוכל ללכת הביתה. מהי הדרך הביתה? אז קודם כל, מי שמרגיש שיש פה דיקטטורה רפואית, מרגיש ככה בצדק. חשוב לי להגיד, אנחנו לא כאלה קורבנות שהם מכריחים אותנו והם החליטו עלינו. זה לא רק הם שעשו לנו, זה בעיקר אנחנו. אנחנו הצרכנים של הזריקות האלה, אנחנו כציבור. דרכנו עובר הניסוי, דרך ההסכמה שלנו, הכל מבוסס פה בסופו של דבר על צייתנות והסכמה. אם נבחר שלא לצרוך את מה שמציעים לנו, הכל ייפסק, פה יהיה ניצחון. אנשים יתעוררו, פשוט יגידו לא. פשוט יגידו לא. יפסיקו לתת להפחדות האלה להשפיע עליהם כל כך, הם יגידו לא. זה כל הסיפור. וזה בידיים שלנו. זה תמיד היה, זה תמיד יהיה. ובדרך הביתה, אנחנו לומדים שגורלנו בידינו. אנחנו יכולים לעמוד בזקופים ולהגיד, לא, לא, לא נסכים, אנחנו לא נצרוך את זה. אנחנו, המפעל הזה יכול לייצר כמה שהוא רוצה, אנחנו לא נקבל את הסחורה, אנחנו נעצור את זה. הסחורה הזאת יכולה להיזרק מבחינתנו. אז זה אומנם ניסיון לדיקטטורה רפואית, אבל הדיקטטורה הזאת מושתתת על כך שהרבה אנשים ישתפו את הפעולה. וגם כאן התקווה, ככל שיותר אנשים יתעוררו להגיד לא, הדיקטטורה הזאת נחלשת עד שהיא תיפסק. הלאה. מה עוד יש לי להגיד? בדרך הזאת אנחנו פוגשים סיטואציה שקשה להאמין. ולכן עדיף לנו הרבה פעמים לא להאמין. ולתת לדיקטטורה להימשך, כי קשה להאמין. זה כל כך כואב לחשוב. אנשים שואלים אותי, תסביר לי למה? למה הם עושים את זה? אנשים שסופו של דבר משתכנעים לא לתת את החיסון הזה לילדיהם, או לחשוב פעמיים, שואלים אותי, טוב, אז תגיד לי למה זה קורה? למה שואלים אותי? כי זה כואב. זה כואב לראות את זה. זה אובדן אמון. זה קריסת מערכות שלא הייתה כדוגמתה. לחשוב שהממשלה הזאת בכלל לא דואגת לך. להפך, עושה מהלך שהולך לפגוע בך. זה כאוס. זה אי ודאות. אין על מי לסמוך. זה דורש התמודדות רצינית. ולכן, כדי שלא לראות את זה, לא להיכנס לכאב הזה, אנשים עדיפים להסכים. עדיפים לציית, פשוט כי זה כואב מדי, להגיד, וואלה, משהו מסריח פה. אז לא רק שהם מצייתים לזה, הם גם ממשיכים, זה הדיסוננס הקוגניטיבי, הם ממשיכים ומספרים סיפור שזה דבר חשוב וטוב. זה חלק מהמלכודת שהם נכנסו אליה. חלק מהם הולכים לצאת מזה לאט לאט, כי אנחנו פה, ואנחנו נשמור את להבת האמת, ולאט לאט הם יבינו שיותר נעים להיות שם, יותר חמים ונעים, ולא באזורי הפחד. וזה מה שקורה. בגלל שקשה להאמין, בגלל שזה כואב, בגלל שזה כאוס, בגלל שזה קריסת מערכות. וואי, זה יותר מדי בשביל החיים שלי. עזוב אותי, לא רוצה לראות את זה. תן לי לעצום עיניים, לקבל את הזריקה, ולא לראות את זה, לא להתמודד עם הכאב הזה. אבל כדי לרפא משהו, כדי לשנות משהו, אתה חייב לעבור דרך הכאב. הכאב הוא זמני, ואחר כך תוכל לשנות. אבל יש מי שכרגע קשה לו להתמודד עם הכאב, אז זאת הבחירה שלו. ככה נוצרת העריצות של הרפואה הזאת. הלאה, והנה מה שאני מציע, החזון שלי, הדרך לריפוי ולשינוי, וזה מה שאנחנו עושים כרגע. א', חשיפה בלתי מתפשרת של המידע, להוציא את כל הכאב הזה ולחוץ ההכרחי. אנחנו לא יכולים לטפל בפצע אם אנחנו לא חושפים אותו. למה היה כל הסיפור הזה של נפגעות אונס, שכל המשפחות הסתירו, לא רצו, חשבו שהם יתעלמו מזה, זה ישכח, אבל לא, זה נוצר פצע גדול יותר, נוצר מוגלה, נוצרת טראומה לדורי דורות, וזה עובר מדור לדור. מה עושים? פותחים, חושפים עוד פעם ועוד פעם, בלי פשרות, בלי נחמדות. מאבק מתמיד להבאת פושעים לדין, זה תהליך הניקוי, זה ייקח זמן. יש אנשים שבאמת עברו על החוק ועוברים על החוק, ועדיין איכשהו מקבלים את המטריה של בגץ, כי כולם שבועים עכשיו בתוך הנרטיב המבלבל הזה. שוב, כאשר יש קבוצת אנשים שמתעקשים, בסופו של דבר אנחנו יכולים לדחוף לדין צדק, והוא חשוב מבחינת תהליך התיקון והניקוי. אבל לא פחות חשוב מזה, לקיחת אחריות. החיים שלנו נוצרו על ידינו, אנחנו רוצים לרפא את המקום, עלינו לקחת אחריות על הפתולוגיה שהייתה פה. זה לא הרעים מולנו, אנחנו נרדמנו. אנחנו בלי לשים לב שיתפנו פעולה. הסכמנו עם מערכת רפואית שמבוססת כולה על תרופות. הפסקנו להתעקש על מה שחשוב. אנחנו חלק מזה. ואם לא ניקח אחריות, לא נוכל לרפא את זה. התאגדות והתחברות לתמיכה והתארגנות סביב ערכי פרופות, חופש, אהבה וחמלה, בניית חברה חדשה. אנחנו גם מתמודדים, אנחנו גם חושפים, אנחנו גם מתעקשים שאנשים יבואו לדין, אבל בו זמנית, לוקחים אחריות ומתחילים לעבוד להקמת חברה חדשה. כי אם אין לנו חזון, אם אין לנו תקווה, אם אין לנו לאן ללכת, אם אין לנו את הבית אנחנו רוצים ליצור, א', אין לנו כוח להתמודד, וב', אין לנו כל כך הרבה סיבות. אי אפשר כל היום רק להיות בהישרדות. להפסיק לייחל ולקוות שהשינוי מהשלטון, זה יבוא רק מלמטה. אנחנו קובעים, הכוח בידיים שלנו, הנה גם אני דוקטור, אבל אני פה יחד עם החברים, עם הציבור, ואנחנו בסופו של דבר נקבע את סדר היום. בכל דרך שתצטרך, אבל אנחנו נקבע את הסדר יום. אנחנו נתעקש על האמת, אנחנו לא נסכים להשתתף בניסוי שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים לגביו, אנחנו לא נסכים שימנעו מאיתנו טיפול חליפי אחר, ואנחנו לא נסכים לעוד דברים אחרים שפוגעים בנו. ומאוד משמעותי, טיפוח תקווה. אנחנו צריכים אנרגיה שתאפשר לנו להמשיך ללכת. אנחנו זקוקים לאיזושהי נקודת אור בקצה המנהרה, ולדעת שיש לנו סיכוי לנצח בסיפור הזה. ויש סיכוי לנצח בסיפור הזה. 5% מתושבים מפילים ממשלה. אנחנו יותר מ5%. והצטרפו אלינו. אנשים שהתעוררו, שיבינו, ששיקרו להם, שלחצו אותם, שקפו עליהם, שבלבלו אותם. שוב מאוד, כל אחד בדרכו, וגם אני שמח לספק כלים, לטפח את התקווה, לקחת אחריות על התקווה, לא לוותר עליה, לא להסתפק בחצי כוס מלאה, למלא אותה עוד קצת, לשני שליש כוס מלאה. בדרך הזאת, שיש בה גם חשיפה, גם מאבק להבאת פושעים לדין, גם לקיחת אחריות, גם התאגדות סביב חופש, אהבה וחמלה, סביב, וגם דרך זה שאנחנו מפסיקים לתת את הכוח לשלטון, לוקחים את הכוח לידיים שלנו, קובעים לעצמנו, וזה שאנחנו מטפחים את התקווה, אנחנו דוחפים את המציאות למקום טוב יותר. עד כאן, היה לי ממש כיף. עד כאן התוכנית הראשונה שלי בדרך הביתה, והרבה חומרים בתוכניות הבאות. מי שרוצה יכול לשלוח לי חומרים שאולי אני אציג אותם בשידורים הבאים. מי שרוצה לתקן אותי, אם אמרתי איזושהי טעות, אז אני אשמח לתקן בדיעבד. ואני באמת מאמין, אפילו יודע, שבסיפור הכואב והקשה הזה, יש מסלול, יש דרך הביתה, יש בית לאנשים הערים, המתעוררים, ואפילו שיכול לתת חדרים, הוא ישמור תמיד חדרים פנויים בשביל אלה שרדומים עכשיו, שיום אחד יפקחו את עיניהם, ואנחנו נעזור להם עם הרבה סבלנות ואהבה. תודה שהייתם איתי, וניפגש בתוכנית הבאה של בדרך הביתה.